כל שידורי תורה. אתם מאזינים לשיעורי קשת. השיעורים התורניים היומיים מישיבת הר עציון. היום, יום חמישי, אנחנו נשמע שיעור בפרשת השבוע לפרשת אמור. שיעור יועבר על ידי הרב שלמה ברין, אחד מן הרמים בישיבת הר עציון. אחרי השיעור יעבור פינת ההלכה היומית של הרב יוסף צבי רימון.
אנחנו קוראים בתחילת הפרשה, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. כאן מביאה התורה איסור טומאת הכהנים למת. הגם שהאיסור הזה לא קשור למקדש דווקא, אבל הוא קשור למעמד הכהנים, וכך מבאר הרמב"ן. וטעם הכהנים, כי במצוות אשר הם בענייני הקורבנות, יאמר אל אהרון ואל בניו, ולא יזכירם בשם הכהנים, כי העניינים ההם בקורבנות או במעלות הקודש, אבל בכאן יזהיר שלא יתמאו במת לעולם, ואפילו בעת שלא יבואו במקדש, והיא מעלה להם בעצמם. ולכך הזכיר הכתוב הכהנים, לומר, כי בעבור שהם כהני השם ומשרתי אלוקינו, יאמר להם שיתנהגו כבוד וגדולה בעצמם, ולא יתמאו לעולם. גדולת הכהנים וכבודם מחייבים שהכהנים לא יתמאו למת, כי המת, יותר נכון גוף המת, בשר המת, מבטא את הפחיתות, את הגוף, את הדבר הנמוך ביותר. על כן, הכהנים מצווים שלא להתאמה למת, כפי שגם מבואר בספר החינוך ובעוד מקומות. איסור טומאת הכהנים למת, איסור הטומאה הזה, קיים ונוהג בימינו, עד ימינו, והוא גם מוזכר באופן עקיף, אבל באופן מאוד מעניין, בסיפור מאוד ידוע על רבי שמעון בר יוחאי, כאשר הוא יצא מן המערה. הגמרא מספרת שרבי שמעון בר יוחאי ניסה לטהר דרך לכהנים כדי שהם יוכלו להגיע לשוק. הדרך הזאת הייתה דרך שהיה בה ספק טומאה, ולא יכלו הכהנים לעבור שם. הדבר גרם צער לכהנים. הגמרא מספרת שהדבר גרם להם צער, משום שהם היו צריכים להקיף וללכת בדרך הרבה יותר ארוכה. רב שמעון בר יוחאי עשה מאמץ כדי לטהר את הדרך הזאת, לציין את הקברים, ובכך למצוא ולסמן היכן יש מת והיכן אין מת, ובמקום שאין, שם יוכלו הכהנים לעבור. הדבר הזה שבעצם מסופר עליו, שרב שמעון בר יוחאי עשה מאמץ מיוחד כדי למנוע את צער הכהנים, כדי לאפשר להם להגיע באופן יותר פשוט למקום השוק, על מנת שהם לא יתאמרו ולא יעברו על אותו איסור שזה אתה קראנו עליו המוזכר בתחילת הפרשה. הדבר הזה אומר עד כמה האיסור הזה שומרים הכהנים שומרים מפניו, ועד כמה הוא חשוב לכהנים, עד כמה הוא בעצם מבטא את מעלת הכהנים ואת יחסנו לנפש ולמעלה ולגדולת הכהנים. היות ואנחנו הזכרנו את הסיפור הזה, כדאי להביא את הסיפור הזה שהגמרא מביאה אותו, כדאי להזכיר אותו בהקשר הרחב יותר שלו, והוא ההקשר של רב שמעון בר יוחאי ובנו, שברחו למערה, התחבאו שם, ואחר כך יצאו ועברו איזשהו תהליך. ההזכור הזה של הגמרא הידועה הזאת, אני חושב שייך דווקא לקראת השבת הזאת, לקראת הפרשה הזאת, משום שאנחנו בשבוע הזה, אנחנו נציין את ל"ג בעומר, י"ח באייר, שהוא יום הסתלקותו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, ואולי זו באמת הזדמנות להאיר מספר הערות על הסיפור הזה, ועל כניסתו ויציאתו של רבי שמעון בר יוחאי מן המערה. ובכן, אני אקרא את הסיפור כפי שהוא כתוב בגמרא. אני אקרא את הגמרא בשתי קריאות. קריאה ראשונה מהירה, קריאה שנייה שמתעכבת יותר על הפרטים. נתחיל בקריאה הראשונה. כך מספרת הגמרא. ויתווה רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון. ויתיב יהודה בן גרים גבאיו, ישב לידם יהודה בן גרים. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהם של אומה זו, של הרומאים. תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. הוא שיבח את הרומאים, את אומה זו ששלטה אז בארץ. רבי יוסי שתק, נענה רבי שמעון בר יוחאי ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן. תקנו שווקים להושיב בהם זונות, מרחצאות לעדן בהם עצמן, גשרים ליטול מהן מכס. לא רק שהוא לא שיבח, אלא הוא בעצם ביקר ביקורת חריפה את הרומאים, משום שהוא טען שכל הדברים הטובים שהם עשו לטובת הציוויליזציה, הגשרים, המרחצאות, השווקים, כל זה הוא בעצם למטרות שליליות. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם. הוא הלשין, הוא סיפר את דבריהם. אמנם רשי מלמד קצת סנגוריה על יהודה בן גרים, הוא אומר שהוא לא סיפר את זה למלכות, לשלטונות, הוא סיפר את זה לתלמידיו או לאביו ואימו, הוא לא נזהר, וכך יצא הכל עד שזה הגיע לשלטונות. ורשי מדייק את זה משום שהגמרא אומרת, ונשמעו למלכות, לא כתוב בגמרא שהוא סיפר למלכות, אלא ונשמעו למלכות. אמרו במלכות, בשלטונות אמרו כך, יהודה שאילה יתעלה, הוא יהיה ראש המדברים בכל מקום. יוסי ששתק, יגלה לציפורי. שמעון שגינה יהרג. חרצו עליו דין מוות. משום שהוא דיבר שרה על הרומאים, על השלטונות. אזל, מספרת הגמרא, אזל הוא וברי תשו בי מדרשה. הלכו ובנו והתחבאו בבית המדרש. כל יום אהב ומייטלו דביטו ריפתה וחוזה דמאיה. כל יום הביאה להם אשתו של רב שמעון בר יוחאי, אמו של אלעזר בנו, פת לחם וקנקן מים וקרחי, וכך אכלו. כי תקיף גזרתה, כאשר הגזרה הזאת והחיפושים אחרי רב שמעון בר יוחאי התעצמו, והחשש גבר, החשש שיתפסו אותו ויוצאו אותו להורג גבר, אמר לו לברי נשים דעתם קלה, אמר רב שמעון בר יוחאי לבנו, נשים דעתם קלה להם דילמה מצערי לה ומגל ילן. נשים דעתם קלה, אולי היא לא תעמוד בפיתוי, יאיימו עליה, יספרו לה כל מיני סיפורים, ובכך היא עלולה לגלות את מקום המחבו. ולכן הם עשו צעד הרבה יותר חריף, אזלו, תשו במערתה. הלכו, התחבו במערה, שכנראה גם האמא, אשתו של רב שמעון בר יוחאי, לא ידעה על מקום מחבואם. התרחש ניסה, התרחש נס, עברי ליהו חרובה ועינה דמאיה. נברא להם בתוך המעיין עץ חרוב, סליחה, בתוך המערה עץ חרוב ומעיין מים, משם יכלו לשתות ולאכול. הוא מספר את הגמרא, והבו משלחם עניו, היו פושטים את בגדיהם, והבו יתווה עד צוואריו בחלה, ישבו עד צוואריהם בחול, התכסו בחול. כל היום הגרסי, כל היום למדו, בעידן צילוי, בזמן התפילה, לבשו, מכסו, כיסו את עצמם בלבוש, ומצלו, התפללו, והדר משלחם עניו. ואחר כך, אחר התפילה, פשטו את בגדיהם. כהיכי דלא לבלו, כדי שהבגדים לא יבלו, הם התכוננו לשהות ארוכה בתוך המערה. ואכן מספרת הגמרא, איתבו תריסר שני במערתה. 12 שנים ישבו במערה. כמובן למדו בה. עתה אליהו וקמה פתחה דמערתה. בא אליהו לפתח המערה, אמר, מן לא די לבר יוחאי דמת קיסר ובטל גזרתה. מי יודע לבר יוחאי שהקיסר מת ובעצם בטלה הגזרה? כך אמר אליהו לעצמו, והם שמעו כנראה את הד קולו של אליהו, נפקו, יצאו, חזו, והם יצאו, נפקו. חזו אינשי דקקרבה וזרה. הם ראו אנשים, בני אדם, שחורשים וזורעים. אמר וכנראה אמר את זה רב שמעון בר יוחאי, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, איך יכול להיות הם לא עוסקים בנצח, ברוח, בחיי עולם, בתורה, הם עוסקים בחיי שעה, בפרנסה, כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. נתנו את עיניהם שם, באנשים שעוסקים בחרישה ובזריעה, ביישובו של עולם, ומיד המקום הזה נשרף. יצאה בת קול ואמרה להם, לחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. מה זאת אומרת? אתם תחריבו את העולם, חזרו למערה. הדור, אזול, איתו את ריסר ירחי שטה. הם באמת חזרו, הלכו וישבו במערה 12 חודש נוספים. אמרו, משפט רשעים בגיהנום י"ב חודש, יצאה בת קול ואמרה, צאו ממערתכם. די, העונש כבר ניתן, י"ב חודש, עכשיו באה בת קול, לא אליהו, בת קול, ואמרה, צאו ממערתכם. קיבלו פקודה לצאת. נפקו, יצאו. כל אחד אבו מחי, רבי אלעזר, הוות מסי, רבי שמעון. כל מקום שהיכה רבי אלעזר, ריפה רבי שמעון. אמר לו, בני, אמר לו רבי שמעון לבנו, שימשיך כנראה להחריב ולהקות ולהרוס, אמר לו, בני, די לעולם אני ואתה. די לעולם בעוסקי תורה אני ואתה, כך מבאר רש"י. בהדי פניה דמעלי שבתא, לפנות היום של ערב שבת, חזו ההוא סבא דב ענקית תרי מדני עשה, ראו איש זקן שהולך, נוקט בידו, אוחז בידו, שני צרורות של הדסים, ורהיט בין השמשות, ורץ בין השמשות. אמרו לו, הני, למה לך? אלה ההדסים האלה, למה לך שני הצרורות, שתי החבילות האלה? אמר להם, לכבוד שבת. שואלים אותו, ותיס גלח בחד, יספיק לך רק צרור אחד, חבילה אחת, מדוע אתה צריך שני צרורות? עונה להם, חד כנגד זכור וחד כנגד שמור. אמר לו לברי, אמר רב שמעון בר יוחאי לבנו, חזי כמה חביבים מצוות על ישראל. ראי כמה חביבים מצוות על ישראל. יטיב דעתי, התיישבה דעתם. שמע רבי פנחס בן יאיר חתני, היה חתנו של רב שמעון בר יוחאי, ונפק לאפה, יצא לקראתו. אילי לבי בניה, הביא אותו לבית המרחץ, הווה כאריך לי לבישרי, הוא טיפל בבשר הכחוש והמצומק, המצולק, הסרות, של רב שמעון בר יוחאי. חזה דאבי ביפילי בגופי, הוא ראה שיש סדקים בגוף הבשר שלו, כנראה מהחול, מהשהות הארוכה במערה, סדקים עמוקים. מספר את הגמרא, הווה כבכי, וכנטרו דמעות עיני, וכמצב חלי, בכה, כנכל הנראה, רב פנחס בן יאיר, בכה, מרוב צער על מה שהוא ראה אצל חותנו, התנא הגדול רב שמעון בר יוחאי, והדמעות שנשרו מאליו, עם המליחות שלהם, כנראה גרמו כאב בתוך האור והבשר של רב שמעון בר יוחאי, וככל הנראה גרמו לו כאב, והוא צבח מרוב כאב. אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך, אמר לו חתנו, אוי לי שראיתיך בכך, אמר לו, השיב לו רב שמעון בר יוחאי, אשריך שראיתני בכך, שאלמלא לא ראיתני בכך, לא מצאת בי כך. הרבה תורה למדתי שם במערה, אם לא היית רואה אותי כך, לא היית מוצא בי את אותה תורה שעכשיו אתה יכול למצוא בי. ומספר את הגמרא על כך, שבעיקר מההתחלה, כי הווה מק שרב שמעון בר יוחאי קושייה, הווה מפרק לרבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקי. היה כשר רב שמעון בר יוחאי, קושייה, היה מיישב לו רבי פנחס בן יאיר 12 תירוצים. לסוף, עכשיו, כי הווה מקשה רבי פנחס בן יאיר קושייה, כשהקשר פנחס בן יאיר קושייה את רבי שמעון בר יוחאי, היה מפרק לרבי שמעון בר יוחאי 24 פירוקי. 24 תירוצים, הסברים, היה מיישב רבי שמעון בר יוחאי את הקושייה. וכל זה בא כתוצאה מהלימוד האינטנסיבי שהיה במערה. אמר, הועיל והתרחש ניסה, איזל התקן מילתא. אמר שמעון בר יוחאי, הואיל והתרחש נס, כל המערה וההצלה שלו זה נס, אלך ואתקן דבר בעולם, דכתיב, ויבוא יעקב שלם. ואמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. ושם נאמר אצל יעקב, ויחן את פני העיר, אמר רב, מטבע תיקן להם, שמואל אמר שווקים תיקן להם, רב יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם. והוא למד מיעקב אבינו שרצה לתקן דבר. אמר, רב שמעון בר יוחאי אמר, איקא מילתא דבעי לתיקוני, יש דבר שאפשר לתקן לטובת אנשי העיר. אמרו לי, איקא דוכתא דאית בספק טומאה, מה שאמרנו קודם. יש מקום שיש שם ספק טומאה, ואית לאוצר לכהנים לעקופי, כהנים צריכים לעשות היקף שמביא להם הפסד וצער. אמר רב שמעון בר יוחאי, שהוא מצא את הדרך איך לסמן את המקומות שבהם קבור המת, וכך הוא עשה. ובכך הוא סלל או פינה את הדרך, אפשר לכהנים להגיע לשוק. ואומרת הגמרא, אמר ההוא סבא, איש זקן, תיהר בן יוחאי בית הקברות, אמר לו את זה בלעג, בביקורת, הרב שמעון בר יוחאי, כאילו היה בית קברות, וכל מה שעשה רב שמעון בר יוחאי, זה עכשיו לטהר אותו. השיב לו רב שמעון בר יוחאי, ואמר לו, אלמלא היית, לא היית עמנו, אפילו היית עמנו ולא נמנית עמנו, יפה אתה אומר, עכשיו שהיית עמנו ונמנית עמנו, יאמרו זונות מפרקסות זו את זו, תנדי חמים לא, כל שכן, איך אתה לא משתף איתי פעולה, למה אתה חושד בי, שסתם אני עושה, אתה יודע מה הסיבה? מדוע אתה לועג עליי? מדוע אתה לא מעריך את המאמץ שעשיתי לתאר את בית הקברות? לתאר את מקום הספק הטומאה? לקבוע היכן יש ציון? היכן יש מת והיכן אין? מדוע אתה לא מעריך את העובדה שאני מאפשר לכהנים להגיע? ומספר את הגמרא, יאהב בעיני ונח נפשי. נתן בו את עיניו, רב שמעון בר יוחאי, אותם עיניים ש... ביציאתם הראשונה מן המערה, היו עיניים מחלות ושורפות. העיניים האלה המשיכו לעבוד, פעלו גם עכשיו, נתן בו את עיניו באותו זקן ומת. ויצא לשוק, נפק לשוק. יצא לשוק. חזל יהודה בן גרים, ראה את יהודה בן גרים, אותו אחד שאנחנו עכשיו סוגרים את המעגל מן הפגישה הראשונה, שהם ישבו ודנו על אומה זו, אמר עדיין יש לזה בעולם, הוא עדיין פה. נתן בו עיניו ועשה עוגל של עצמות. יש פה איזה סגירת חשבון ובזה מסתיים הסיפור. ועכשיו אני רוצה בעיקר להבין מה קרה פה עם רב שמעון בר יוחאי. לאחר שרב שמעון בר יוחאי היה במערה 12 שנה, הוא יוצא מן המערה. והיציאה הזאת היא יציאה טרגית, היא יציאה קשה מאוד, עד שבת קול בעצם גוערת ברב שמעון בר יוחאי ובנו, ואומרת להם, להחריב עולמי יצאתם, חיזרו למערתכם. אין אפשרות שרב שמעון בר יוחאי יצא מן המערה, יחיה בעולם. מדוע? כי רב שמעון בר יוחאי לא מקבל את העובדה שאנשים עוסקים ביישובו של עולם, עוסקים בפרנסה, הם עוזבים את מה שהוא קורא חיי עולם, את לימוד תורה, את העיסוק בנצח, ועוסקים בדברים של מה בכך, של קיום זמני חולף. את זה רב שמעון בר יוחאי לא מוכן לקבל. והעובדה שרב שמעון בר יוחאי בעצם התנתק מן העולם וחי בתוך עולם שהוא כולו קודש, שהוא ניזון מעץ חרוב וממעיין מים שנברא בדרך נס במיוחד לכבודו, ושלא עסק בשום דבר אחר אלא בתורה, לא היה מסוגל רב שמעון בר יוחאי להבין איך זה בני אדם עוסקים בדברים הלא חשובים. והקפדתו של רב שמעון בר יוחאי, תפיסתו לא אפשרה לו להכיל, להבין, להסכים לעוול הזה, לדבר ההפוך הזה, לדבר שאין לו זכות קיום, אין לו הצדקה. הוא ראה בזה חוסר צדק ממעלה ראשונה. ולכן, מה שאומרת הגמרא, שכל מקום שנותנים עיניהם יד נשרף, לא רצה לשרוף, אבל אני חושב, הוא לא רצה לשרוף. לא כתוב כאן שהוא רצה לשרוף. הוא נתן בו את העיניים. זאת אומרת, הוא הביט במבט נוקב, הוא מבקר חריף וקשה, עד כדי כך שבאמת הדבר הזה נשרף. במובן הזה שבעצם אין לו זכות קיום. אין זכות קיום לעולם שהוא מנותק מעולם הרוח. אין זכות קיום לעולם המעשה. אין זכות קיום לבני אדם לעזוב את הנצח ולעסוק בתפל, בעובר, בשפל. ואת זה רב שמעון בר יוחאי לא יכול היה לסבול כאשר הוא יצא מן המערה. אבל התוצאה הייתה נוראית. התוצאה הייתה שהוא החריב את העולם. ולכן בת קול גוערת בו ואומרת, חזרו למערתכם. להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. רב שמעון בר יוחאי הבין שיש כאן עונש, ולכן הוא אומר, משפט ראשים בגיהנום בית חודש. אז אולי הגיע הזמן. אבל הוא מחכה לבת קול מאוד מעניין. הוא לא יוצא לבד. עד שבאה בת קול ואומרת, צאו ממערתכם. רק לאחר שבאה בת קול ושחררה בעצם, פתחה את שער המערה לצאתם מן המערה. אבל גם פה עדיין לא באה מנוחה לרב שמעון בר יוחאי. גם ביציאה השנייה מן המערה, היציאה המתוקנת, לאחר שלכאורה הוא הבין, הייתה יציאה מאוד לא פשוטה. הגמרא מספרת, כל אחד הווה מחי רבי אלעזר, הווה מסי רבי שמעון. בעצם, מה יש כאן? יש כאן את הבן הצעיר, שמסרב בכל תוקף לעשות הנחות לעולם של עשייה, של יישוב העולם, של עיסוק בפרנסה בדברים הפחות חשובים. והוא עדיין ממשיך להקות. האב, רב שמעון בר יוחאי, מבין שזה לא בסדר. מבין רב שמעון בר יוחאי שאי אפשר להחריב את העולם. ועל זה הוא גם קיבל עוד 12 חודשים, כביכול, של עונש במערה. של ניתוק מן העולם. אבל אי אפשר לצאת לעולם על מנת להחריב אותו. אי אפשר לטבוע מן העולם תביעה שהוא לא מסוגל לקבל. ואי אפשר להגיד, או שאתה מקבל את התפיסה שלי, או שאתה תחרב, או שהעולם הזה אין לו זכות קיום. ולכן, עכשיו התחיל רב שמעון לרפא את השברים שיצר הבן. רבי אלעזר היכה, רבי שמעון בן יוחאי ריפא. לא כתוב שרב שמעון בן יוחאי הבין לעומק למה אפשר לחרוש ולזרוע. אבל כתוב שרב שמעון בן יוחאי הבין שאי אפשר להחריב את זה. הבן, רבי אלעזר, לא הסכים. גם לאחר פעם שנייה במערה, האמת היוקדת, הטוטלית של רבי אלעזר, לא אפשרה לו להסכים עם עולם מזויף, שבו עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. ולכן הוא היכה. והסכסוך הזה, סכסוך קשה מאוד. זאת אומרת, ביניהם בעצם, אם יצאו ולא יצאו, אם יצאו מהמערה, הבין רב שמעון בר יוחאי שהוא לא יכול להחריב, אבל בעצם האמת האידיאולוגית עדיין הייתה כמו רבי אלעזר. וזה לא יצר מנוחה. ואז רב שמעון בר יוחאי פונה לבנו ואומר לו, בני, די לעולם אני ואתה. בוא נעשה איזשהו סידור עבודה. בוא נשאיר את עולם התורה, רק אני ואתה, וניתן לכל השאר לחיות. בוא לא נטבע תביעה טוטלית מכל בני האדם. בוא נשאיר את הטוטליות רק לעצמנו. אולי תורת הנצח, אולי חיי עולם, זה רק לך ולי, או לבודדים. אולי יש כאן איזושהי סימבוליות שזה רק לבודדים. אבל לא לבני אדם. הוא מציע בעצם, במקום ש... הוא אומר לבנו, במקום שאתה תקה ואני ארפא, אולי בוא נעזוב את העולם. לא נתקוטט איתו, לא נתבע ממנו, לא נבוא אליו בתביעות, לא נעלה את הרף. בוא, אנחנו נתקן את עצמנו, נהיה עצמנו ונשאיר את העולם כמו שהוא די לעולם אני ואתה. הוא מפרש רש"י, די בעוסקי תורה אני ואתה. ובכך מנסה רבי שמעון בר יוחאי ליצור איזושהי שביתת נשק מהקרב הסוער הזה של אחד מכה ואחד מרפא. ואז מתגלה משהו חדש. בעדי פני דמלי שבתא, חזו ההוא סבדה ונקית תרי מדני עשה. ערב שבת בין השמשות, הם רואים איש זקן שאוחז בידיו שתי חבילות של הדסים ורץ. והוא אומר להם, זה לכבוד שבת. וכששואלים אותו, מספיק אחד להריח לכבוד שבת קודש. הוא אומר, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. ופה התחולל המפנה הגדול, צריך להבין מהו. וכאן אומרת הגמרא, שאמר לו לבנו, אמר לו רבי שמעון בר יוחאי לבנו, חזי, תראה בני, כמה חביבים מצוות על ישראל. ורק כאן אומרת הגמרא, יטיב דעתי. אני שואל את השאלה, מה קרה פה שפתאום התיישבה דעתם? הם ראו איש זקן רץ עם שתי חבילות של הדסים, ערב שבת בין השמשות. מה זה המחזה המדהים הזה, שבגינו התיישבה סוף סוף דעתם של רבי שמעון בר יוחאי ובנו? עד עכשיו הם היו באיזשהו מתח בלתי פתיר עם העולם, ועכשיו התיישבה דעתם. עד עכשיו הם היו עדיין מחוץ לעולם, ועכשיו התיישבה דעתם. מה קרה כאן? מה הם ראו בזקן הזה שעכשיו התיישבה דעתם? אני חושב שהתשובה היא, הם הבינו שמה שמקשר בין עולם הקודש לבין עולם החול הוא המצוות. המצוות באות להעניק מימד של קדושה בתוך עולם החול. רמח מצוות עשה, השסה מצוות לא תעשה. אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. בעצם מחברים את החול אל הקודש. מחברים חיי שעה לחיי עולם. אין נתק בין חיי שעה לחיי עולם. שוב, אין כאן דיכוטומיה מוחלטת. יש עולם מתחבר. יש עולם שהוא חיי שעה, אבל יש בתוכו מימד של נצח. מימד של קודש. וזה מעשה המצוות. כל המצוות כולם בעצם באות להעניק את מימד הקודש בחול. לומר שהעולמות לא לגמרי מנותקים. אם יש מצוות התלויות בארץ, הן באות לעולם, באות לומר לנו שיש במעשה החרישה והזריעה והקצירה. זה לא סתם רק בשביל להתפרנס, אלא יש בהם מצוות, יש הפרשת פאה ותרומות ומעשרות ושכחה, וכך בכל המצוות. ואם יש שישה ימים שבהם אדם עובד לפרנסתו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, יש יום אחד שהוא יום של קודש שבא להעניק משמעות לכל ששת הימים. לא רק ליום הזה כשלעצמו. ואת זה בדיוק הם ראו בערב שבת בין השמשות, באותה נקודת התפר שיש בין עולם החול לעולם הקודש. פה הייתה נקודת התפר. פה הם ראו את החיבור בין החול והקודש. בערב שבת בין השמשות. הבין רב שמעון בן יוחאי, ואת זה הוא מסביר לבן שלו, תראה, זה לא סתם עול מצוות שמקיימים, כמה חביבים מצוות על ישראל, עד כמה המצוות מעניקות משמעות. אותו זקן שקשה לו כבר לרוץ, והוא רץ לכבוד שבת. באותה שעה, דקה ורגישה ומיוחדת שבין הקודש והחול, בשניות האלה שלפני שבת. כי הוא נותן משמעות לכל עולם החול. פתאום נגלה לרב שמעון בר יוחאי עולם חדש, תפיסה חדשה, שעולם החול לא עומד בסתירה לעולם הקודש, שחיי עולם לא עומדים בסתירה מוחלטת לחיי שעה, יכולים לחיות חיי עולם וחיי שעה בשלום אחד עם השני. הם לא חיים שהם מתחרים אחד עם השני, שאחד על חשבון השני דווקא. יש מקום גם לחיי שעה. משום שבתוך חיי שעה אנחנו מכניסים את הקודש בעשיית המצוות, בחביבותם, במשמעות שהם של המצוות, בתכלית של חיי שעה, בתכלית של יש ביישובו של עולם. ורק כאן, ורק עכשיו, יתווה דעתיו, התיישבה דעתיו. ועכשיו בעצם הם לא סתם חזרו פיזית לעולם, הם חזרו נפשית או תפיסתית ואידיאולוגית, עכשיו הם חיים בתוך העולם. רק עכשיו בעצם הם הבינו מה התפקיד של העולם. ולכן באופן כמעט הייתי אומר דרמטי, רבי שמעון בר יוחאי, אותו רבי שמעון שיושב במערה, הוא יוצא מן העולם, הוא קצת מתרפא בבית המרחץ, ועכשיו יש לו שאיפה. הוא לא אומר, בוא אני עכשיו אתן שיעור, בוא נעשה איזה מצווה טובה, או אלא הועיל והתרחש לי נס. אומר, אני אעשה סיום על מסכת, הועיל והתרחש לי נס, אני רוצה לתקן משהו. איתקן מילתא. אני רוצה לתקן דבר. תגיד, הועיל להתרש לך נס, תקבל על עצמך ללמוד עוד משהו. לא. אני רוצה לתקן משהו בעולם הזה. זה פתאום הפך להיות מסעת נפשו של רב שמעון בר יוחאי, אותו רב שמעון בר יוחאי שהסתכסך עם העולם הזה. פתאום עובר את התהליך, והוא רוצה לתקן משהו בעולם הזה. והוא לומד מיעקב אבינו שתיקן שווקים, תיקן מרחצאות, ואגב זה בוודאי מזכיר לנו את אותו ויכוח שהיה להם על אומה זו. ואז אומרים לו, תשמע, יש דרך לכהנים. ורש"י מבאר שהיה אותו שוק שהספק בו, מקום מעבר העיר לרבים, והכהנים לא יכולים להיכנס שם מפני טומאה, וצריך להקיף דרך אחר ארוך. לקצר טווח הליכה לכהנים, זה כל הסיפור. ופה עמד רב שמעון בר יוחאי ועשה מאמץ לתאר את הדרך הזאת, כי הוא הבין שיש לו תפקיד בתוך העולם. זה הסוד הגדול שלמד רב שמעון בר יוחאי וראה, ועם המסר הזה הוא הולך קדימה, את המסר הזה הוא מלמד את בנו ולדורות הבאים. ראו כמה חביבים מצוות על ישראל, כמה עולם המצוות נותן משמעות לכל עולם העשייה, לכל מה שעוסקים בו, בכל תחום, בכל מישור, בחקלאות, בתעשייה, בכלכלה. זה נותן לזה משמעות. ודווקא החביבות, כי היא, החביבות היא מבטאת את היחס הנפשי, ואת המרכז הכובד שיש לדבר הזה. איזה משקל זה עושה? המשקל מתאר את החשיבות של הדבר הזה. וכאן רואה רב שמעון בר יוחאי תפקיד, מסר, בשורה. איתקן מילתא, תקן דרך לכהנים. ראה רב שמעון בר יוחאי את אותו זקן, התפעל ואמר לו לבנו, ראה כמה חביבים מצוות על ישראל. ואז ורק אז התיישבה דעתם. עד כאן.
כאשר מתפללים במניין מוקדם, דבר קורה בעיקר בשבתות, בהרבה מקומות שעושים תפילה מוקדמת. תפילה מוקדמת, ודאי כשלפני השקיעה, הרי שאי אפשר לספור בה ספירת העומר. ואז מזכירים לאדם, לאנשים, תזכרו ספירת העומר אחרי שעה זאת וזאת. יש פתרון מעניין שמופיע בשולחן ערוך, אצלנו בסימן תפ"ט בסעיף ג' מקור הדברים בעבוד רם, אומר שולחן ערוך, המתפלל עם הציבור מבעוד יום מונה עמהם בלא ברכה, ואם יזכור בלילה יברך ויספור אם היה דעתו שלא לצאת. כלומר, אומר המשנה ברורה, אדם עושה תנאי, הוא סופר מבעוד יום והוא אומר, אם אני אזכור אחר כך למנות בלילה אני לא רוצה לצאת בספירה הזאת. ואז כיוון שעשה כאן תנאי, זה יכול להיות שהדבר יועיל עבורו בדיעבד, אולי גם אם ישכח אחר כך לספור, וגם לזה שיוכל לספור אחר כך בברכה. הדבר הזה הרבה אחרונים חלקו עליו, אתה אז כותב שזה בלתי אפשרי, וגם המגן אברהם אומר שזה רק למען דאמר מצוות צריכות כוונה, אבל למען דאמר מצוות אינן צריכות כוונה, תנאי כזה לא יכול להועיל. מאידך, הפרי מגדים, וגם ארוך השולחן, ועוד אחרים, חשבו שאולי תנאי כזה באמת כן יכול להועיל, אפילו אם נאמר שמצוות לא צריכות כוונה, כאן זה יועיל, כי הוא התכוון במפורש, שאם הוא יזכור לברך בלילה, הוא לא רוצה לצאת ידי חובה בספירה שהוא ספר ביום, ולדעתם אפשר לעשות תנאי כזה. השאלה הזאת נדונה בעוד הרבה מקרים אחרים, הדין של תנאי במצוות, חוץ מהעניין הזה של ספירת העומר, גם לגבי קריאת שמה, שאדם רוצה לקרוא לפני שהוא הניח תפילין, כי הוא חושש שמה הוא לא יספיק להניח תפילין ויעבור זמן קריאת שמה, אז גם שם הוא קורא קריאת שמה על תנאי. הוא אומר, אם אני אצליח להגיע אחר כך בזמן לקריאת שמה, מה שאני קורא עכשיו זה לא לצאת ידי חובת קריאת שמה. זה דבר נוסף שדנו בו הפוסקים. נקודה נוספת שדנו בו הפוסקים היא בעניין אחר, בעניין הבדלה. בעניין שאדם נמצא עכשיו בהבדלה באיזה מקום בבית כנסת, והוא לא יודע אם בני ביתו שמו הבדלה או לא שמו הבדלה. אז הוא עושה תנאי, הוא אומר, אם בני ביתי שמו הבדלה, אז אני עכשיו אצא ידי חובת הבדלה. ואם לא שמו הבדלה, אז מה שאני שומע עכשיו, אני לא רוצה לצאת ידי חובה בעניין הזה. הדבר הזה נושא גדול ומסובך, האם יש תנאי במצוות או אין תנאי במצוות. בדרך כלל, אם אין צורך, ראוי להימנע מהדבר הזה. רק במקרים מיוחדים אפשר להזדקק לזה. עניין ספירת העומר, אם יש ציבור רציני, אז עדיף לא לעשות כך, לא לעשות תנאי, אלא להודיע בצורה מפורשת שאחרי שעה זאת וזאת צריך לחזור, ממילא צריך לחזור על קריאת שמה. קריאת שמה זה ודאי דאורייתא. אז צריך לחזור על קריאת שמה וגם לחזור על ספירת העומר. וראוי שאדם יעשה לעצמו זיכרון, לא רק לגבי ספירת העומר, גם לגבי קריאת שמה במניין מוקדם. יוריד את השעון, ישים בכיס, או יעשה דבר אחר שבאמת יזכור את הספירה, שלא יקרו לו חס וחלילה תקלות, שישכח קריאת שמה, או שישכח את ספירת העומר. עוד נקודה אחרת שרק נזכיר אותה בקצרה, אדם שטעה בספירה, ספר יום לא נכון, כאילו לא ספר. אדם שספר, אבל יש הבדל בין הספירה של הימים לבין הספירה של השבועות. במקרה כזה יש כמה תשובות באחרונים, הדברים מתבארים גם במשנה ברורה, בסעיף קטן למד ח', ובשוט שואל ומשיב, הדברים מופיעים גם כן בחלק ג' בסימן קוף כף זין, ובעוד שוטים אחרים, כשבדרך כלל הם אומרים שאם המספר היה נכון או בימים או בשבועות, לפחות בדיעבד יצא ידי חובה. כמובן שלכתחילה אדם צריך לשים לב, ואדם צריך לכתחילה לזכור לפני שהוא מברך מה בדיוק המניין הנכון, אבל בדיעבד, אם לא שם לב והייתה לו טעות בין הימים ובין השבועות, אז מסתבר שיכול בשאר הלילות להמשיך ולספור בברכה.
האזנתם לשיעור בפשט השבוע לפשט המור של הרב שלמה ברין, ולפינת הלכה היומית של הרב יוסף צבי רימון. ובזה סיימנו השבוע השני של שידורי קשת. אני מקווה שאתם נהמניתם, אני גם מקווה שאתם מודיעים ומפרסמים לחבריכם, לכל מי שאתם פוגשים, על ההזדמנות היפה המיוחדת הזאת לקבל שיעורים רציניים, שיעורי תורה לבית, שאפשר לקחת איתנו לעבודה, לנסיעות, להליכה, לכל מיני דברים. נא לפסם, נא להפיץ את הדבר. אנחנו באמת מאחלים שכל אחד יוכל להצטרף לשיעורים האלו. ובזה אני מאחל לכם שבת שלום, וברכת התורה מציון ומייציון, וכל טוב, להשתמע בשבוע הבא ביום ראשון, שבוע יתחיל בשיעורו של הרב יעקב מידן בספר רות. שבת שלום ומבורך.